פרק 11, איך לעשות כסף מפודקאסטים. בשעה טובה הגענו אל הפרק שרבים מכם ציפו לו בכיליון עיניים. אמנם רוב הפודקסטרים עושים את התוכניות שלהם מתוך אהבה ולא לשם רווח כספי, אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שיסרבו לקבל כסף אם מישהו יציע להם אותו. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. אין כסף בפודקסטים. תשכחו מזה. המציאות מוכיחה מעל כל ספק ש-90% מהיוצרים לעולם לא ירוויחו שקל מהתוכנית שלהם, ועבור מרבית הבודדים שכן יצליחו בכך, מדובר בכמות זהומה עד כדי גיחוך. לשם הדוגמה, במשך 6 השנים שבהם הפקתי את עושים היסטוריה באופן עצמאי, לפני שהקמתי את פודקאסט ישראל מדיה עם דני תימור, אני מעריך שהרווח הכולל שלי מפרסומות היה בסביבות ה-10,000 שקל. ברור שביחס לאלפי השעות שהשקעתי בתחקיר, כתיבה, הקלטה ועריכה של הפרקים, זהו סכום מגוחך. אם הייתי משקיע את אותה כמות שעות במלצרות, כנראה שהייתי מיליונר. החדשות הטובות הן שלמרות שקשה מאוד להרוויח כסף מפודקאסטים באופן ישיר, הם כן יכולים לסייע לנו להרוויח כסף, ואפילו לא מעט ממנו, בדרכים עקיפות יותר. בפרק הזה אנחנו נזכור את המודלים הכלכליים השונים שמקובלים בעולם הפודקאסטים ואת יתרונותיהם וחסרונותיהם. פרסומות. שילוב פרסומות בפרקים הוא המודל הכלכלי הנפוץ ביותר בעולם הפודקאסטים, אבל עם זאת ומרבה האירוניה הוא גם מודל שבור לחלוטין, שכמעט ואינו רלוונטי ל-90% ויותר מהפודקאסטים העצמאיים. ורק כדי שלא תחשבו שיש לי משהו עקרוני נגד פרסומות בפודקאסטים, אני אספר שאיתמר וייסברג ואנוכי היינו הראשונים לשלב פרסומת בתשלום בפודקאסט ישראלי, המשחקייה, זל, אי שם ב-2007. אז מה הבעיה אם כן בפרסום בפודקאסטים? בואו נתחיל בחדשות הטובות. פרסום בפודקאסטים נחשב כיעיל מאוד בעיני המפרסמים. סקרי דעת קהל בארצות הברית מראים שכמחצית ממאזיני הפודקאסטים מחזיקים בדעה חיובית על מותג שמפרסם בפודקאסט האהוב עליהם, ושיעור דומה של מאזינים טוענים שיעדיפו לרכוש מוצר או שירות שפורסם בפודקאסט על פני כזה שפורסם במדיה אחרת. על פי הערכות, פרסומות בפודקאסטים אפקטיביות פי 4 ויותר מפרסומות במדיות אחרות. אף על פי כן, פודקאסטים סובלים ממספר חולשות שהופכות את המודל הזה ללא מעשי או מאתגר מאוד עבור רוב הפודקאסטים. האתגר הראשון הוא גודל הקהל. רובם המכריע של הפודקאסטים מקבלים עשרות עד מאות בודדות של האזנות לכל פרק. השוו את הנתון הזה לחשיפה הממוצעת של פרסומת בתוצאות החיפוש של גוגל, בסרטוני פרסומת ביוטיוב ומודעות בפייסבוק, אלפי חשיפות לכל הפחות, ותבינו מדוע מפרסמים לא יוצאים מגדרם כדי לפרסם בפודקאסטים. אמנם יש דרכים להגדיל במידה מסוימת את החשיפה לפרסומת בפודקאסט, נרחיב על כך מיד, אבל עבור רוב המפרסמים הפוטנציאליים, במיוחד המפרסמים הגדולים, חשיפה כה זעומה פשוט אינה רלוונטית, אלא אם הפודקאסט פונה לקהל מאוד ספציפי, שבמקרה תואם היטב לקהל היעד של המפרסם. למשל, פודקאסט שעוסק בתוכנה יכול לקרוץ לחברה שמבקשת לגייס מפתחי תוכנה. וגם במקרים כאלה, החשיפה כה זעומה מביאה לכך שהתשלום על הפרסום יהיה זעום בהתאם. בעיה נוספת שמצטרפת לאתגר הקודם ומחריפה אותו, היא הנתק שקיים בעולם הפודקאסטים בין המפרסמים והפודקאסטרים. אני אסביר את כוונתי. נאמר שאני איש שיווק של חברה גדולה, ואני מתכנן קמפיין פרסומי גדול ועתיר תקציב. אני רוצה לפרסם ברדיו, בטלוויזיה, ביוטיוב, בטיק טוק וכולי וכולי. אני יכול לפנות בעצמי לכל אחת מתחנות הרדיו השונות, ולכל אחד מערוצי הטלוויזיה השונים, ולסגור איתם עסקת פרסום. אבל זו עבודה קשה ומפרכת, ולכן חברות גדולות מעדיפות לפנות למשרדי פרסום, שבין יתר תפקידיהם הם גם המתווכים בין ארגונים שמעוניינים לפרסם לגופי מדיה שמציעים שירותי פרסום. עבור פעילות התיווך החשובה והמועילה הזו, משרדי הפרסום גוזרים קופון שמן בדמות אחוזים מסך כל תקציב הפרסום. אבל נכון לזמן כתיבת שורות אלה, משרדי הפרסום לא כל כך אוהבים לעבוד עם פודקאסטים, ומאותן סיבות שחברות גדולות לא אוהבות לעבוד ישירות עם גופי התקשורת השונים. כדי להשיג חשיפה גדולה דייה ללקוחות שלהן, כזו שמתחרה בחשיפה הפוטנציאלית בטלוויזיה, רדיו, גוגל, פייסבוק וכדומה, על משרדי הפרסום יהיה לסגור עסקאות עם עשרות, אם לא מאות פודקאסטים שונים. זה לא מעשי, ואף אחד לא מתכוון לעשות את זה. מה גם שרוב הפודקסטרים העצמאים חסרי ניסיון לחלוטין בתחום הפרסום, ולא מבינים את הצרכים והדרישות של המפרסמים. זאת ועוד, מכיוון שהחשיפה בפודקאסטים היא נמוכה יחסית, גם התקציב שיופנה לפרסום בפודקאסטים הוא נמוך, ובהתאם גם הקופון שגוזרים משרדי הפרסום יהיה נמוך ואולי אפילו לא משתלם. בשורה התחתונה, רבים ממשרדי הפרסום יעדיפו לעבוד עם גופי התקשורת הגדולים, ולא עם פודקאסטים קטנים, אלא אם הלקוח שלהם ממש יבקש במפורש לפרסם גם בפודקאסטים. ראוי לציין בהקשר הזה שבשנים האחרונות תצים שירותי יחסון קבצים רבים שמציעים כחלק מהשירות שלהם שילוב של פרסומות צד שלישי בפודקאסטים שמתארחים אצלם. בצד שלישי הכוונה היא שעסקת הפרסום נעשית בין שירות היחסון והמפרסם. דהיינו חברת היחסון מחליפה את משרדי הפרסום כמתווכת בין המפרסם והפודקאסטרים, ואילו הפודקאסט שבתוכו משולבת הפרסומת הוא צד שלישי שאינו חלק מהעסקה הזו, אבל מקבל תשלום משירות היחסון תמורת כל ההזנה לפרסומת. סידור כזה פותר בצורה מצוינת את הקושי שתיארתי בסעיף הקודם, אבל לרוע המזל, מסיבות שארחיב עליהן בהמשך, התשלום לפודקאסטר על פרסומות צד שלישי שכאלה הוא לרוב זעום ביותר. בעיה שלישית היא טכנולוגיית ההפצה המיושנת והעתיקה, במונחי האינטרנט של הפודקאסטים. כפי שציינתי באחד הפרקים הקודמים, אופן ההפצה של הפודקאסטים באמצעות MP3 ו-RSS לא מאפשר לנו לדעת כמעט כלום על התנהגותם של המאזינים לאחר שהורידו את הפרק למכשיריהם. אנחנו לא יכולים לדעת אם הם האזינו לפרסומת או דילגו עליה, ואנחנו לא יודעים אם אחרי שהאזינו הם אכן השתכנעו לרכוש את המוצר או את השירות שפרסם. השוו את החוסר המשווע הזה במידע כה חיוני לשפע המידע שמספקות גוגל ופייסבוק למפרסמים. עמודים ארוכים מלאים בגרפים, מספרים וסטטיסטיקות. ברור שמפרסם יעדיף לפרסם בפלטפורמה שבה הוא יכול להעריך בקלות יחסית את האפקטיביות של קמפיין הפרסום, על פני פרסום במדיה שהיא לדידו קופסה שחורה. הבעיה הרביעית והאחרונה שאציין היא הניתוק הכפוי בין ההאזנה לפרסומת ורכישת המוצר או השירות המדוברים. רוב ההאזנה לפודקאסטים נעשית בזמן נהיגה, פעילות ספורטיבית, ניקיונות, טיולים וכדומה, דהיינו מצבים שבהם ידיו של המאזין אינן פנויות והוא לא יכול לתפעל את הטלפון החכם שלו. נניח שאני נתקל בפרסומת למוצר שמעורר סקרנותי. אם ראיתי את הפרסומת הזו בגוגל או בפייסבוק, אני יכול ללחוץ באותו רגע על הפרסומת עצמה, להגיע לדף הנחיתה של המפרסם ולקבל החלטת קנייה מיידית. אבל אם זו פרסומת בפודקאסט, אני אהיה מוכרח לחכות עד שאגיע לעבודה או הביתה, ועד אז יש סיכוי לא רע שאשכח לגמרי מכל הסיפור, או שלא אזכור את כתובת אתר הבית של המפרסם. התוצאה היא שבאופן יחסי פודקאסטים לא כל כך מוצלחים בכל מה שנוגע לפרסום מחירתי. דהיינו פרסום שמטרתו לגרום למאזין לרכוש משהו, והתועלת העיקרית שלהם היא בעיקר בפרסום תדמיתי או מיתוגי, כזה שמטרתו לחזק את תדמיתו של המפרסם בעיני לקוחות פוטנציאליים. העובדה הזו מגבילה את מספר הפרסומות שניתן לשלב בפודקאסטים באופן יעיל. השורה התחתונה של כל הבעיות והאתגרים שציינתי היא שרק מעט מאוד פודקסטרים, אחוזים בודדים לכל היותר, מצליחים להשיג מפרסמים לתוכניות שלהם, ואפילו מתוך הכמות הזעומה הזו, מעטים מצליחים ממש להרוויח סכומי כסף בעלי משמעות מפרסום. זו הסיבה אם כן שאני ממליץ לרוב הפודקסטרים ששואלים אותי לגבי העניין הזה, שלא כדאי להתעסק עם פרסומות. זה פשוט לא שווה את הטרחה שכרוכה במרדף אחרי מפרסמים והתמודדות עם כל הדרישות והצרכים שלהם. יש דרכים הרבה יותר חכמות ויעילות להרוויח כסף מפודקאסטים. טוב, אני רואה שלא שכנעתי אתכם, כי אתם עדיין ממשיכים לקרוא את הסעיף הזה. אז כנראה שאין ברירה. בואו נדבר על איך משלבים פרסומות בפודקאסטים. מתי פרסומות מזיקות לתוכנית? ראשית, חשוב להפריך תפיסה מוטעת ששגורה אצל פודקסטרים רבים. למאזינים אין בעיה עם פרסומות. אני משלב פרסומות בכל הפודקאסטים שלי כבר למעלה מעשור, ורק פעם אחת בלבד, פעם אחת, נתקלתי בפוסט של מאזין שהתלונן על כך שיש פרסומות בפרקים. אני לא זוכר אם הגבתי לו, אבל האמת היא שלא היה בכך שום צורך. המון מאזינים אחרים הגיבו לכותב הזה, וגערו בו על כך שהוא מניח שהעבודה הקשה של המגישים לא ראויה לתשלום הוגן. רובם המכריע של המאזינים מקבלים בהבנה את הצורך בפרסומות, ואף יותר מזה. נתקלתי בלא מעט מאזינים שסיפרו לי שהם החליטו לרכוש מוצרים ושירותים שהופיעו בפרסומות אצלנו, לעתים למרות שהמחירים שלהם היו יקרים יותר מאלה של המתחרים, כדרך לתמוך בתוכנית ולהביע את הערכתם ליוצרים. מתי פרסומות בכל זאת מזיקות לתוכנית? בשני מקרים. אורך הפרסומות ותדירות הופעתם. המקרה הראשון הוא כשכמות הפרסומות בפרק, או אורכן, חורגת מעבר לגבול הטעם הטוב. כשהתחלנו לשלב פרסומות בעושים היסטוריה ובפודקאסטים אחרים ברשת, החלטנו שכל פרסומת תהיה באורך של כשתי דקות. המחשבה שלנו הייתה שביחס לאורכן של הפסקות הפרסומות בטלוויזיה, שעשויות להגיע לשש ואפילו לשבע דקות, פרסומת באורך שתי דקות תתפס כקצרה יחסית. טעינו. מסתבר ששתי דקות זה יותר מדי, ובעקבות הערות שקיבלנו מהמאזינים, קיצרנו את אורכה של פרסומת ממוצעת לדקה ואפילו פחות מכך. מאז ועד היום לא קיבלתי ולו תלונה אחת בנושא, ומכאן אני מסיק שרוב המאזינים מרגישים בנוח עם דקת פרסומת על כל 15 דקות של תוכן בממוצע. המקומות המקובלים לשלב בהן פרסומות בפרקים הם לפני תחילת הפרק, פרסומת פרירול, במהלך הפרק, בכל 15 דקות, מה שנקרא פרסומות מידרול, ואפשרות פחות מקובלת בדרך כלל, בסוף הפרק, פרסומת פוסטרול. פרסומות סמויות. הטעות השנייה והחמורה יותר, לדעתי, היא שילוב של פרסומות סמויות בתוכנית. דהיינו, תוכן ממומן במסווה של תוכן מערכתי, שאינו ממומן. תופעת הפרסומות הסמויות נפוצה מאוד בכמעט כל המדיות המסורתיות. אפשר למצוא אותה בתוכניות הריאליטי בטלוויזיה, בעיתונים, ברדיו ובקולנוע. הסיבה לתפוצה הרחבה ברורה. מחד, היא מאפשרת לחברות התוכן להרוויח עוד כסף מפרסום, גם שלא בהפסקות הפרסומות הרשמיות, ומאידך, למרות שאני לא מכיר אף צופה או מאזין שמרגיש בנוח עם חשיפה לפרסומת סמויה שכזו, היא לא פוגעת בסיכויי ההצלחה של התוכנית או הסרט שבהן משולבת הפרסומת הסמויה. ועדיין, אני מאמין שפרסומות סמויות הן הרסניות במיוחד במקרה של הפודקאסטים. למה? התשובה היא אמון. בפודקאסטים, הקשר הרגשי שנוצר בין המגיש והמאזין חזק בסדרי גודל מזה שנוצר בין מגיש הטלוויזיה או הרדיו לבין הקהל שלו. הרחבתי על כך בפרק קודם, אבל הנה תמצית העניין. בעוד שמגיש טלוויזיה נתפס כבורג קטן בתוך מכונת מדיה משומנת, מגישי פודקאסטים, ובמיוחד פודקאסטים עצמאיים, נתפסים כמי שמזוהים באופן מוחלט עם התוכן שהם מגישים. הנחת המוצא של המאזין היא שאם אני מגיש תוכנית על מדע, טכנולוגיה והיסטוריה, זה בגלל שאני חובב מושבע של מדע, טכנולוגיה והיסטוריה. במקרה שלי זה גם נכון לגמרי. והחיבה המשותפת לאותו נושא יוצרת חיבור בין אישי חזק מאוד, אפילו ללא היכרות אישית. המאזין מזדהה עם המגיש, ובמקרים רבים ישנה תחושה שבסיטואציה הנכונה, השניים היו יכולים להפוך לחברים גם בעולם האמיתי. אבל שילוב של פרסומת סמויה בתוך הפודקאסט נתפסת, ובצדק, כניצול ציני ומניפולטיבי של תחושת הקרבה הזו. הפודקאסט האהוב עלינו שיקר לנו, והוא מכר לנו מוצר כלשהו במסווה של המלצה אותנטית. יעיד כל בן זוג נבגד שאין פגיעה חמורה יותר בקשר רגשי מאשר פגיעה באמון. מגיש הטלוויזיה, לצורך הדוגמה, יכול להיות שותף לפגיעה כזו באמון מבלי לשלם את המחיר, מכיוון שמלכתחילה הצופים לא רואים בו כאחראי הבלעדי לתוכן המשודר. אנחנו מניחים שהמגיש מקבל הוראות ממעסיקיו, כמו כל שכיר. אבל לא כך בפודקאסט. מכיוון שהפודקאסטר הוא האחראי הבלעדי על התוכן המשודר, או כך נדמה לנו לכל הפחות, הפגיעה באמון חריפה הרבה יותר, ועלולה להיות זריקת רעל שתביא למותה של התוכנית, לא פחות. זכרו ושננו. אמון שנשבר לעולם לא יחזור להיות כשהיה. על כן, אני ממליץ בחום, ואף יותר מכך, לעולם לא לשלב פרסומת סמויה בפודקאסט, ולא משנה עד כמה גדול הפיתוי. אם אתם מפרסמים משהו, תהיו שקופים לחלוטין עם הקהל. ודאו כי ברור לכולם, מעבר לכל ספק, כי מדובר בפרסומת ולא תוכן מערכתי. תוכן הפרסומת. טעות פוטנציאלית נוספת, אם כי נדירה הרבה יותר, היא בחירה לא מוצלחת של המוצרים או השירותים המתפרסמים בתוכנית. נאמר לצורך הדוגמה שאני מגיש פודקאסט בנושא אורח חיים בריא ומשלב בתוכנית פרסומת לפריט מזון משמין ולא בריא. גם אם נהגתי בשקיפות מלאה וברור לכולם שאני מפרסם את המוצר תמורת תשלום, עדיין יש סיכוי לא רע שהפרסומת תותיר טעם חמוץ אצל המאזינים. ושוב, מאותה הסיבה כמקודם, מכיוון שהקהל רואה בי המגיש כאחראי הבלעדי על בחירת הפרסומות שיופיעו בתוכנית, ופרסום של מוצר שמנוגד לרוח התוכנית עשוי להתפס כסוג של בגידה באתוס או בתחביב שמשותף לנו. למען הסר ספק, הפגיעה באמון במקרה הזה היא הרבה פחות חמורה ממקודם, וסביר להניח שחלק לא מבוטל מהמאזינים יקבלו בהבנה את ההחלטה לשלב פרסומת שכזו, אבל בכל זאת אני ממליץ שלא לפגוע ולו במעט בקשר הרגשי המיוחד עם הקהל, שהוא הבסיס לכל מה שטוב בפודקאסטים. פרסומות מוטמעות. כעת נבחן כיצד משולבות הפרסומות מבחינה מעשית בפרק של פודקאסט. האפשרות הראשונה והפשוטה ביותר היא הטמעה של פרסומת בתוך קובץ ה-MP3 של הפרק. בהטמעה אני מתכוון שהפרסומת משולבת בפרק כחלק מתהליך ההפקה שלו. זאת אומרת, כשאנחנו עורכים את הפרק בתוכנת העריכה, אנחנו משלבים את הפרסומת בתוך האודיו, ממש באותו האופן שבו אנחנו מכניסים את אות הפתיחה והסגיר של התוכנית. זה גם היתרון הגדול של פרסומות מוטמעות. הן לא דורשות מאיתנו לשנות את תהליך ההפקה של התוכנית במידה משמעותית. אבל המשמעות המעשית של הטמעה כזו היא שהפרסומת תהפוך לחלק מהפרק לנצח. גם מאזין שיקשיב לפרק בעוד 10 שנים ישמע את אותה הפרסומת. זהו חיסרון ברור. סביר להניח שבחלוף הזמן הפרסומת תהפוך להיות ללא רלוונטית, למשל מוצר שהפסיק להימחר או שירות שכבר אינו זמין, ואז הפרסומת כולה הופכת להיות בזבוז זמן למאזין, וגם פספוס עסקי עבורנו המגישים. הרי הפרק שהפקנו עדיין ממשיך לקבל האזנות כל הזמן. זהו הזנב הארוך המפורסם של הפודקאסטים. וברור שעדיף לנו להוציא את הפרסומת המיושנת והלא רלוונטית, בסיכום מראש עם המפרסם כמובן, ולהחליף אותה בפרסומת חדשה ואפקטיבית שתמורתה נקבל תשלום נוסף. אבל אם הפרסומת הישנה מוטמעת בתוך הקובץ, קשה מאוד להחליף אותה. אנחנו צריכים לאתר את קובץ העריכה של הפרק הישן, לפתוח אותו, לערוך אותו מחדש, ואז להעלות אותו לאוויר במקום הקובץ המקורי. אפשר לעשות את זה בקלות יחסית כשיש לכם 10 פרקים או 20, אבל כשיש לכם 300 פרקים בארכיון, זה כבר לא ממש מעשי וחבל. על אף החיסרון הזה, פרסומות מוטמעות היו הסטנדרט בעולם הפודקאסטים מראשיתו ועד סביבות 2016 לערך, בעיקר מכיוון שלא הייתה להן אלטרנטיבה נאותה. לשמחתנו, כיום ישנה אלטרנטיבה שכזו, פרסומות דינמיות. פרסומות דינמיות. פרסומת דינמית היא פרסומת שמושתלת במרכאות בתוך קובץ הפודקאסט רק ברגע שבו המאזין מוריד את הפרק למכשיר שלו, או לוחץ על כפתור הפליי באפליקציה, במקרה של האזנה במצב סטרימינג. זו הסיבה לשם דינמי, במובן של פעולה שמתרחשת בזמן אמת, בניגוד להטמעה. איך זה עובד? כשהמאזין לוחץ על כפתור הניגון של פרק כלשהו, האפליקציה שולחת בקשה לשירות היחסון שישלח אליה את הפרק המדובר. כשמערכת יחסון הקבצים מקבלת את הבקשה הזו, היא פותחת את הקובץ, מזהה את נקודת הזמן שבה צריכה הפרסומת להופיע, מכניסה לקובץ פרסומת חדשה מתוך מאגר הפרסומות שמוגדר לה, ורק אז שולחת את הקובץ המעודכן אל האפליקציה. כמובן שכל הפעולות האלה מתבצעות בתוך שברירי שנייה, כך שהמאזין לא מודע לתהליך שהתרחש מאחורי הקלעים. מתוך התיאור הזה עולה שמי שמבצע את הזרקת הפרסומות בפועל הוא שירות היחסון של הפודקאסט, ולכן אם אתם חושבים לשלב פרסומות שכאלה בתוכנית, ודאו ששירות היחסון שלכם אכן מציע את האפשרות הזו. היתרון הגדול של פרסומות דינמיות הוא שהן מאפשרות לנו לנצל את ארכיון הפרקים הישנים של הפודקאסט שלנו בצורה היעילה ביותר. נוכל לשלב פרסומות עדכניות ולקבל תשלום תמורתן כמובן גם בפרקים שעלו לפני שנים רבות ולהחליף את הפרסומות האלה שוב ושוב ושוב לאורך הזמן. גם ברמה המעשית שילוב של פרסומות כאלה בפרקים הוא עניין פשוט וקל. כל מה שצריך לעשות הוא להכניס לפרק בזמן עריכת הכל קטעים של שקט מוחלט באורך של כ-5 שניות. בזמן העלאת הפרק לשירות היחסון, נסמן למערכת היכן נמצאים אותם קטעים שקטים, והיא כבר תדאג לפתוח את הקובץ, לשתול את הפרסומת בנקודה המתאימה, ולסגור אותו מחדש. סקרים, הכר את הקהל שלך. כפי שציינתי בסעיף הקודם, אחד האתגרים של פרסום בפודקאסטים, הוא שלמפרסמים יש אלטרנטיבות. ואפילו אלטרנטיבות מעולות. הם יכולים לפרסם בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט, בתוצאות החיפוש וברשתות החברתיות. ואני בטוח שפספסתי עוד כמה אפשרויות נוספות. הפודקאסטים, בהיותם מדיה של נישות וקהלים קטנים, לא יכולים להתמודד מול המדיות האחרות האלה במשחק המספרים. בעוד שהרשתות החברתיות, לצורך הדוגמה, מאפשרות למפרסם להגיע למאות אלפי ואף מיליוני בני אדם, בפודקאסטים, ומיוחד בישראל, מדובר על אלפי עד עשרות אלפי מאזינים בלבד. אבל יש לא מעט מפרסמים שלא מעוניינים לפנות למאות אלפי בני אדם, אלא מעדיפים לפרסם לקהל מצומצם ומפולח יותר, למשל לאנשים בתחום מקצועי או בטווח גילאים מסוים. אמנם רבים משירותי הפרסום באינטרנט, ובעיקר הרשתות החברתיות, מאפשרים פילוח מדויק שכזה, אבל הרוב במחיר גבוה יחסית. בפודקאסטים לעומת זאת, הקהל מלכתחילה מפולח, שהרי פודקאסטים מעצם טבעם פונים לקהלים נישתיים. העובדה הזו, לצד האמון המיוחד שהקהל נותן במגיש האהוב עליו, שמתבטא באפקטיביות גבוהה במיוחד של הפרסום בתוכנית, מאפשרת לפודקאסטים להיות תחרותיים בקרב על ארנקו של המפרסם. אבל כאמור, דרישת הבסיס של המפרסם היא פנייה לקהל ספציפי ומפולח, ועל כן עלינו להכיר את הקהל שלנו ואת מאפייניו. סביר להניח שאם הפודקאסט שלכם כבר פעיל תקופה מסוימת, יש לכם היכרות אנקדוטלית עם המאזינים משיחות שניהלתם איתם ברשתות החברתיות, מפגשי מאזינים וכדומה, ואתם יודעים להעריך את טווח הגילאים הממוצע של המאזינים, התפלגות המגדר וכדומה. אבל זה לא מספיק. מפרסם שצריך להחליט איפה להשקיע את תקציב השיווק שלו, זקוק למידע דמוגרפי מדויק, עמוק ואמין יותר. מידע שאנחנו יכולים לקבל רק באמצעות סקר. כערת אגב, אומר גם שהצגה של מידע דמוגרפי שכזה בפני המפרסם, תדגים את הרצינות והמקצועיות שבה אתם מתנהלים, וקרוב לוודאי שתסייע למפרסם לקבל את ההחלטה, לפרסם דווקא בפודקאסט שלכם ולא במקום אחר. איך עושים סקר? זה קל. ישנם לא מעט אתרי אינטרנט שמציעים את האפשרות הזו. גוגל פורמס החינמי הוא כנראה הפתרון הפשוט והנפוץ ביותר. יוצרים את הטופס, מוסיפים לו את השאלות שאנחנו רוצים לשאול, לרוב שאלות אמריקאיות של בחירה מרובה, ומפרסמים את הקישור לטופס באתר הבית שלנו, ברשתות החברתיות, ברשימת התפוצה בדואר האלקטרוני וכדומה. ספרו על הסקר בפודקאסט עצמו והסבירו למאזינים שההשתתפות בסקר מועילה מאוד לתוכנית ועוזרת לכם למשוך מפרסמים איכותיים. סביר להניח שמאזינים רבים ישמחו למלא את הסקר מתוך רצון כנה לתרום לפודקאסט האהוב עליהם. אתם יכולים גם להציע תשורה קטנה וחביבה למי שענו על הסקר, פרק בונוס מיוחד או משהו בסגנון. חשוב לציין שעקרונית תכנון נכון של סקר הוא לא דבר של מה בכך. יש לא מעט טעויות פוטנציאליות שעלולות לגרום להטיות סטטיסטיות שמעוותות את תוצאות הסקר ופוגמות באמינותו, כמו למשל ניסוח קלוקל של שאלה או מדגם לא מייצג של הקהל. לא במקרה יש אנשים שהם מתמחים בביצוע סקרים וזה כל עיסוקם המקצועי. למזלנו, עם זאת, השאלות שמעניינות אותנו הן לרוב פשוטות ועובדתיות במהותן, כך שקרוב לוודאי שאם נצליח לשכנע כמה מאות מאזינים בלבד למלא את הסקר שלנו, התוצאות שנקבל יהיו תקפות מבחינה סטטיסטית, לפחות עבור צרכנו. השאלות האלה הן מגדר, מצב משפחתי, מספר ילדים, גיל, השכלה, הכנסה כספית נטו למשק בית ביחס לממוצע במשק בנקודת הזמן הרלוונטית, תחום העיסוק, תפקיד בארגון ואזור המגורים. ייתכן והמפרסמים הפוטנציאליים שלכם ירצו מידע נוסף או אחר. השקיעו מחשבה מעמיקה בבחירת השאלות, שכן מרגע שהפצתם את הסקר לא תוכלו לשנות אותן עוד. כמו כן, נצלו את ההזדמנות כדי להוסיף לסקר שאלות משוב על הפודקאסט עצמו לתועלתכם שלכם. השאלה החשובה ביותר לטעמי היא באיזו מידה תמליץ לחבר או בן משפחה על התוכנית, בסולם של 1 עד 5. התשובות לשאלה הזו לבדה יכולות ללמד אתכם המון על איכות העבודה שלכם בתוכנית. אם הרוב המכריע של העונים בחרו ב-4 או 5, אתם בדרך הנכונה. אחרת, משהו לא עובד כמו שצריך וכדאי שתחשבו מסלול מחדש. כדאי גם להוסיף לסקר שדה למשוב כללי ופתוח, שבו יוכלו המאזינים לרשום לכם ביקורת מפורטת ומדויקת יותר. כמה כסף כדאי לבקש על פרסום בפודקאסט? אחת השאלות שכל פודקאסטר שרוצה לשלב פרסומות בתוכניתו שואל את עצמו היא כמה כסף לבקש מהמפרסם? לרוע המזל, זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה. יש סיכוי לא רע שכל מספר שאנקוב בו היום יהיה לא רלוונטי בעוד שבוע. זאת ועוד, תמחור נכון של מוצרים ושירותים הוא כמעט סוג של אומנות, ותלוי במגוון רחב של גורמים. כמה פופולרי ומבוקש הפודקאסט המדובר, כמה עשירה החברה המפרסמת, מה המחיר המקובל בשוק וכדומה. אחד הגורמים המשפיעים ביותר על מחיר הפרסומת הוא סוג הפרסומת, כזו שמוקרת על ידי המגיש, host read, לעומת פרסומת גנרית. פרסומת שמוקרת על ידי המגיש, בקולו ובסגנון האישי שלו, היא הפרסומת האפקטיבית ביותר. מחקרים סטטיסטיים מראים באופן מובהק שהמאזינים הרבה יותר פתוחים למסר פרסומי כשהוא מגיע מאדם מוכר, אהוב ומוערך. זו הסיבה שמפרסמים רבים מוכנים לשלם יותר כסף תמורתן. מהעבר השני נמצאות פרסומות גנריות. אלו הן פרסומות כמו אלה שאנחנו רגילים לשמוע ברדיו ובטלוויזיה. פרסומות שמקוריינות על ידי קריינים מקצועיים שזו עבודתם. ובדיוק כמו הפרסומות ברדיו ובטלוויזיה, האפקטיביות של פרסומות גנריות נמוכה יחסית. אולי מכיוון שכולנו מופגזים בפרסומות מכל עבר בכל שעות היום, ולמדנו להתעלם מפרסומות שאין בהן ייחודיות כלשהי. מכיוון שכך, פרסומות גנריות הן מן הסתם גם הפרסומות הזולות ביותר. כאמור, אין טעם לנקוב במספרים מוחלטים, אבל אני יכול לומר שנכון לכתיבת שורות אלה, המחיר הממוצע לפרסומות שמוכרות על ידי המגיש בארצות הברית נמדד בדולרים, מכמה דולרים בודדים לכל 1,000 האזנות לפרסומת עבור פודקאסט קטן ולא מוכר, ועד עשרות דולרים לכל 1,000 האזנות בפודקאסטים מפורסמים ומצליחים יותר, בעוד שמחירן של פרסומות גנריות נקוב בדרך כלל בסנטים עד עשרות סנטים לכל היותר. משמע, פרסומות שמוכרות על ידי המגיש מוערכות על ידי השוק כשוות פי 10 עד פי 100 יותר מפרסומות גנריות. זו הסיבה שציינתי באחד הסעיפים הקודמים שפרסומות צד שלישי, זאת אומרת פרסומות שמתקבלות מעסקאות שסוגרים שירותי האחסון עם מפרסמים, מכניסות רק כמות זעומה מאוד של כסף לפודקסטרים, מהסיבה הפשוטה שאלה כמעט תמיד תהיינה פרסומות גנריות. מצד שני, לפודקסטרים עצמאיים קשה מאוד להשיג קמפיינים פרסומיים מהסוג שמוקרא על ידי המגיש עבור הפודקסטים שלהם, בגלל אותו נתק בין המפרסמים הפוטנציאליים והפודקסטרים שאותו תיארתי בראש דבריי. בעולם האמיתי, אם הפודקסט שלך לא מגיע לעשרות אלפי האזנות לכל פרק, או אם אין לך קשרים וקומבינות בעולם הפרסום, כמעט בלתי אפשרי להשיג קמפיינים פרסומיים באיזושהי מידה של המשכיות. לכל היותר תצליחו לשכנע חבר או קרוב משפחה לפרסם אצלכם בתוכנית, וזה יקרה פעם אחת בלבד, וזהו. זו הסיבה שלמרות הרווחים הזיהומים עד כדי גיחוך, לא מעט פודקסטרים בוחרים לשלב פרסומות גנריות בתוכנית שלהם. איך עושים פרסומת מעניינת. נאמר ושיחק לכם המזל וזכיתם בקמפיין פרסומי עבור פרסומת מסוג שמוקרא על ידי המגיש לתוכנית שלכם. מה עכשיו? איך יוצרים פרסומת מעניינת ומוצלחת שתביא למפרסם כמה שיותר לקוחות חדשים? בואו נתחיל ממה לא לעשות. אל תעשו פרסומת גנרית. אם הפרסומת שלכם נשמעת כמו כל פרסומת סטנדרטית שאפשר למצוא ברדיו ובטלוויזיה, אתם לא בכיוון הנכון. היתרון שלכם על פני פלטפורמות פרסומיות אחרות, ואולי אפילו אפשר לומר היתרון היחיד שלכם על פניהן, היא אתם. מפרסמים רבים סוחרים את שירותיהם של פרזנטורים מפורסמים כדי לנצל את ההיכרות המקדימה של הקהל עם הפנים המפורסמות, אבל במקרה של הפודקאסטים, אתם הפרזנטורים של עצמכם, ויותר מכך, אתם הפרזנטורים המוצלחים ביותר עבור הקהל שלכם. מכאן נובע שפרסומת אפקטיבית בפודקאסט חייבת להיות אישית ולשקף באופן ברור את אופיו ואישיותו של המגיש. כתבו את הפרסומת כאילו שאתם מפרסמים מוצר שאתם בעצמכם יצרתם. חברו את התוכן שלה לעולם התוכן שלכם, לדברים שאתם והמאזינים שלכם אוהבים ומעריכים. הפרסומת צריכה להישמע מבחינת הטון והסגנון כמו פרק רגיל של הפודקאסט שלכם. למשל, אם אתם מגישים את התוכנית בזוג, כדאי שגם הפרסומת תוגש כדיאלוג ביניכם ובין השותף שלכם להגשה. אם התוכנית שלכם הומוריסטית, צרו פרסומת מצחיקה. ישנם מפרסמים רבים, ובמיוחד כאלה שחדשים יחסית לעולם הפודקאסטים, שלא מבינים את חשיבותה ונחיצותה של פרסומת אישית שכזו, וינסו לדחוף אתכם להקריא טקסט שנכתב על ידי קופירייטרים. כמובן שבסופו של דבר הלקוח תמיד צודק, ואם המפרסם מתעקש, זו זכותו. אבל השתדלו להתנגד למהלך הזה. הסבירו למפרסמים שפרסומת גנרית שכזו תהיה חסרת תועלת, ולא תביא לחברה לקוחות חדשים. הפנו אותם לספר הזה, אם צריך. לא חייבים לתת להם עותק, שיקנו אחד לעצמם. זכרו שההפסד של המפרסם הוא גם ההפסד שלכם. אם הקמפיין הפרסומי ייחשל ולא יקלע למטרתו, המפרסם לא יחזור לקמפיין נוסף. הנה כמה טיפים ועצות נוספות שיסייעו לכם למקסם את סיכויי ההצלחה של הפרסומת בתוכנית שלכם. חזרתיות. חלק ממה שהופך פרסומת לזכורה ומוצלחת היא חזרתיות. שלבו את הפרסומת בכמה שיותר פרקים של התוכנית, כך שמאזינים קבועים יחשפו אליה שוב ושוב ושוב. אם אתם חוששים ובצדק שהפרסומת תימאס על המאזינים, צרו כמה גרסאות שלה והחליפו ביניהן אחת למספר פרקים, אפילו אם המפרסם לא מוכן לשלם לכם תמורת המאמץ הזה. זכרו שהאינטרס הברור שלכם הוא שהקמפיין הפרסומי יהיה מוצלח, גם אם המפרסם מתעקש לראות לעצמו ברגל. סלוגן קליט. המציאו סיסמה שיווקית או משפט קליט אחר וחיזרו עליו בכל פרסומת. הפניה ברורה. הקפידו להסביר למאזינים באופן ברור לאן עליהם לפנות או מה עליהם לעשות כדי לרכוש את המוצר או את השירות. למשל, לפנות לאתר הבית של המפרסם או יעד דומה. השתדלו להימנע מהפניות לאתרים בעלי כתובות ארוכות ומסובכות או למספרי טלפון ארוכים. זכרו שהמאזינים, גם אם הם מתעניינים במוצר שאתם מפרסמים, יוכלו כמעט תמיד להתפנות לאקט הרכישה עצמו רק אחרי זמן רב יחסית לאחר ההזנה, וסביר להניח שהם לא יזכרו כתובות מסובכות או מספרים ארוכים. חזרו על כתובות ומספרים לפחות פעמיים בזמן הפרסומת כדי לאפשר למאזין לקבע אותם בזיכרונו. קוד קופון או דף נחיתה יהודי לפודקאסט. בקשו מהמפרסם קוד קופון יהודי או קישור לדף נחיתה יהודי שבהם יוכלו המאזינים להשתמש בזמן הקנייה. ברשת עושים היסטוריה למשל, אנחנו אוהבים להשתמש בקוד קופון עושים, OSIM, שהוא קצר וזכיר. לקוד קופון או דף נחיתה יהודי יש תועלת כפולה. ההנחה במחיר מדרבנת את המאזינים לקבל החלטת קנייה חיובית. שהרי מי לא אוהב הנחות, ובנוסף, המפרסם יוכל לדעת בדיוק כמה לקוחות חדשים הגיעו אליו בעקבות הפרסום בתוכנית, שהרי רק מי שהאזין לתוכנית מכיר את קוד הקופון או כתובת דף הנחיתה. שימו לב שעל קוד הקופון או דף הנחיתה להיות ייחודיים לפודקאסט שלכם, אחרת אי אפשר יהיה להבדיל בין לקוחות שהגיעו דרככם ללקוחות שהגיעו ממקורות אחרים. שלבו את המאזינים שלכם בפרסומת. אם מישהו מהמאזינים שלכם רכש את המוצר או את השירות המדובר ומוכן לספר על כך בפרסומת, עשו זאת. עדות אישית שכזו, testimonial בלעז, מעניקה לפרסומת אמינות ועוצמה פנטסטיים, ויוצרת חיבור אפילו חזק יותר בין התוכנית, הקהל והמפרסם. רכישה כתמיכה בתוכנית. אל תהססו להזכיר למאזינים שלכם שכאשר הם רוכשים את המוצר המדובר, הם למעשה מסייעים לכם ועוזרים לכם לממן את עלות הפקת התוכנית. זכרו שהמאזינים שלכם אוהבים אתכם ואת מה שאתם עושים, וכמעט תמיד הם ישמחו לתרום להצלחתה של התוכנית האהובה עליהם, ולו בדרך עקיפה. אני עצמי משתדל תמיד לרכוש מוצרים שמתפרסמים בפודקאסטים שאני אוהב, אפילו אם אפשר למצוא מוצרים אחרים וזולים יותר. ומילה אחרונה לסיום, לעולם אל תשקרו בפרסומת ואל תגזימו. אל תגידו שניסיתם את המוצר בעצמכם, אם לא באמת ניסיתם אותו, ואל תכתירו לו כתרים וסופרלטיבים שלא מגיעים לו. הנכס הגדול ביותר שלכם הוא האמון שנותנים בכם המאזינים, ופגיעה באמון הזה, ולא משנה כמה כסף תקבלו תמורתה, אף פעם אינה משתלמת בטווח הארוך. כנות ואותנטיות הן תמיד הדרך הנכונה לצעוד בה. פרקים ממותגים. פרק ממותג או פרק ממומן הוא פרק שהתוכן שלו נקבע במידה כזו או אחרת על ידי מפרסם ששילם לנו עבור הזכות הזו. לשם הדוגמה, אם הפודקאסט שלנו עוסק באופנה, נוכל להציע לחנות בגדים כלשהי ליצור פרק של התוכנית סביב סגנון הבגדים שהחנות מוכרת או מאפיין דומה אחר. סוג כזה של פרסומות מכונה בדרך כלל תוכן שיווקי, content marketing, והוא נפוץ מאוד בכמעט כל המדיות. אפשר למצוא תוכן שיווקי שכזה באתרי אינטרנט, תוכניות טלוויזיה, תוכניות רדיו וכדומה. מכיוון שבעיקרון פרק ממותג הוא לא יותר מאשר פרסומת אחת ארוכה, כל היתרונות והחסרונות שציינתי בסעיפים הקודמים חלים גם עליו. ובראש ובראשונה הקושי למצוא מפרסם שיהיה מוכן להשקיע בפרסומת כזו. לפרקים ממותגים יש יתרון מסוים עם זאת, בכך שהם מאפשרים למפרסם להעמיק ולחזק את המסר השיווקי במידה משמעותית ביחס לפרסומת באורך של 30 שניות. למשל, אם בפרסומת קצרה עלינו להסתפק במסר קצר וחד בסגנון בואו לקנות בחנות שלנו, כי הבגדים שלנו איכותיים במיוחד, הרי שבפרק באורך מלא אפשר להרחיב את המסר הזה מאוד. למשל, לספר על האופן שבו נבחרים הבדים, כך שהם יהיו המוצלחים ביותר, או על טכניקות התפירה שבהן נעשה שימוש. מכיוון שפרק ממותג מביא למפרסם ערך ותועלת גדולים יותר מאשר פרסומת קצרה, גם הסכום שאפשר לגבות על פרק ממותג גבוה בהתאם. כמה גבוה? כמקודם, אני לא יכול לנקוב במספרים. זה תלוי מאוד במספר המאזינים של התוכנית ומעמדם הסוציו-אקונומי, בתחום שבו התוכנית עוסקת, ובעיקר ביכולת שלכם לנהל מסע ומתן אפקטיבי מול מפרסמים פוטנציאליים. החיסרון המובהק של פרקים ממותגים הוא שככלל המאזינים לא אוהבים תוכן שיווקי. תוכן שיווקי הוא כמעט בהגדרה תוכן שנועד לשרת בראש ובראשונה את מטרותיו של המפרסם, ולכן רובנו, ובמיוחד צרכנים מתוחכמים ומנוסים, נוטים לקבל אותו עם קמצוץ של מלח, שזו דרך מנומסת לומר שאנחנו לא ממש מאמינים למה שנאמר בו. לכן פרקים ממותגים נוטים, אם לא עושים אותם כמו שצריך, להיות פחות מוצלחים, פחות מהנים ופחות מואזנים מפרקים רגילים של התוכנית. אם נעשה פרק ממותג רק מדי פעם, כנראה שלא תהיה לכך השפעה שלילית על התוכנית. יהיו מאזינים שעדיפו לדלג על הפרק הממותג, אבל יחזרו להאזין לפרקים רגילים. אבל אם אנחנו נגזים בכמות הפרקים הממותגים, התוכנית תסבול גם תסבול. המאזינים יתחילו להתלונן על רמת התוכן בפרקים, מידת האמון שהם נותנים בנו המגישים תרד, ובאופן כללי הקשר המיוחד בין המגיש והקהל שלו יישחק. כדי לצמצם את הנזק הפוטנציאלי שגורמים פרקים ממותגים, הקפידו על שקיפות מלאה מול הקהל. ספרו מיד בתחילת הפרק שמדובר בתוכן שיווקי, או שהפרק הוא בשיתוף עם חברה X וכדומה. הפתרון שהחלטתי עליו לגבי פרקים ממותגים בעושים היסטוריה, הוא לחלק פרק שכזה לשניים. החלק הראשון הוא תוכן רגיל, לא ממותג, זאת אומרת, למפרסם אין השפעה עליו, והחלק השני הוא החלק השיווקי, שבו המפרסם כן מעורב ומשפיע. עם גילוי נאות מתאים כמובן בתחילת החלק הזה של התוכנית. הקשר היחיד בין שני חלקי התוכנית הוא בנושא הכללי שבו הם עוסקים. לשם הדוגמה, בפרק ממותג שעשיתי עבור סוכנות ביטוח לחיות מחמד, החלק הראשון, הלא שיווקי, עסק באבולוציה של הכלבים, והוא זהה בכל מובן לפרקים רגילים ולא ממותגים של התוכנית, והחלק השני, השיווקי, עסק בסיבות שבעתיין כדאי לעשות ביטוח רפואי לחיית המחמד האהובה שלך אצל המפרסם. הנחת העבודה שלי היא שמאזינים אוהבי חיות ישמחו להאזין לפרק על האבולוציה של הכלבים, ואם עשיתי עבודה טובה, אולי יסכימו להישאר ולהאזין גם לחלק השני, השיווקי יותר. לשמחתי, עושה רושם שההנחה הזו אכן מחזיקה מים. הפרקים הממותגים של עושים היסטוריה זוכים לכמעט אותו מספר האזנות כמו הפרקים הרגילים של התוכנית. פרקי ארכיון. דרך נוספת לעשות כסף מפודקאסט היא לגבות תשלום תמורת פרקים ישנים של התוכנית, כאלה שאינם זמינים עוד לקהל הרחב. נקעתי בשיטה הזו בהצלחה לא מבוטלת בשנותיה הראשונות של עושים היסטוריה. כשלתוכנית היו בסביבות 100 ומשהו פרקים, הורדתי מהאוויר חלק מהפרקים המוקדמים של התוכנית, ומחרתי אותם על דיסקים והתקני אחסון הידים, ובהמשך באופן דיגיטלי. החיסרון של האפשרות הזו הוא שהיא מתאימה בעיקר לפודקאסטים שהתוכן שלהם הוא על זמני. דהיינו, תוכן שנשאר רלוונטי גם שנים לאחר שעלה לאוויר בפעם הראשונה. אם הפודקאסט שלכם עוסק באקטואליה כלשהי, למשל חדשות ספורט, סביר להניח שלפרק מלפני שנתיים אין שום רלוונטיות עדכנית, ולכן מעטים המאזינים שיהיו מעוניינים לרכוש אותו בתשלום. חיסרון נוסף הוא שהמחיר שניתן לגבות על פרקים ישנים שכאלה הוא נמוך יחסית, מכיוון שיש המון תוכן חינמי באינטרנט והמאזינים לא ממהרים להוציא סכומים משמעותיים על רכישת תוכן. מאידך, מכיוון שהרכישה נעשית דרך האינטרנט, קל יחסית להפוך את תהליך המחירה לאוטומטי לחלוטין וללא כל מאמץ מצדכם. אחד האתגרים בשיטת מוניטיזציה זו היא הפצת התוכן באופן שימנע העתקה פיראטית שלו. יש שירותים מקוונים שמאפשרים הפצת תוכן דיגיטלי באופן שמונע או לכל הפחות מקשה מאוד על העתקה פיראטית, אבל כמעט תמיד המשמעות היא שההזנה לפרקי הארכיון צריכה להיעשות באפליקציה אחרת, שונה מאפליקציית הפודקאסטים שבה המאזינים שלכם רגילים לצרוך את התוכן שלכם. אם נרצה שהמאזינים יוכלו להאזין לפרקי הארכיון באפליקציית הפודקאסטים, סביר להניח שהם יוכלו להעתיק ולהפיץ את הפרקים האלה בקלות יחסית. באופן אישי, האפשרות הזו מעולם לא הטרידה אותי. מניסיוני, אנשים שמורידים תוכן פיראטי מהאינטרנט לא היו משלמים עליו בכל מקרה, כך שגם אם התוכן מופץ באופן פיראטי, לא הפסדתי לקוח פוטנציאלי. למעשה, ההפך הוא הנכון. יש סיכוי לא רע שאותו פיראט ימצא את עצמו מתאהב בתוכנית ובתוכן שלה, כך שבסיכומו של דבר הרווחתי מאזין חדש. חשוב יותר לדעתי שמי שכן מוכנים לשלם מכיסם על פרקי הארכיון עסקו בחוויית האזנה נוחה ונעימה ככל האפשר, שזה אומר לאפשר להם להאזין לפרקי הארכיון באותה אפליקציה שבה הם צורכים פודקאסטים בדרך כלל. שיווק שותפים, אפיליאט מרקטינג. שיווק שותפים היא דרך מוכרת וותיקה מאוד לעשות כסף באינטרנט עוד מימיה הראשונים של הרשת. אתם ממליצים לקהל שלכם על מוצר או שירות מסוים, ועל כל מאזין שבחר לרכוש אותו תקבלו סכום כסף מסוים. ברמה המעשית, החברה או החנות שאליה אתם מפנים את הקהל מספקת לכם קישור מותאם אישית אל המוצר שבחרתם, וקונה שהגיע אל האתר דרך אותו הקישור נחשב כמי שהופנה על ידיכם. אני לא יודע על אף אחד שהתאשר או אפילו הרוויח סכומים משמעותיים באמצעות שיווק שותפים, אבל זו בהחלט יכולה להיות הכנסה פסיבית קטנה וחביבה. כמו בכל שאר צורות הפרסום בפודקאסט, המפתח להצלחה בשיווק שותפים הוא ניצול נכון של הקשר המיוחד והאמון שנותנים בנו המאזינים, מבלי לסכן או לפגוע באמון הזה בשום פנים ואופן. הכלל הראשון והיחיד הוא כנות ושקיפות מלאים. הבהירו למאזינים שאתם מרוויחים כסף מהחלטת הרכישה שלהם, וזה בסדר גמור, זכרו שרוב המאזינים יותר מסמכים לעזור ולתרום לתוכנית. והקפידו לבחור מוצרים או שירותים שאתם באמת מאמינים בהם, כאלה שאתם עצמכם הייתם בוחרים בהם, או יותר טוב, שאתם משתמשים בהם בעצמכם. מנוי. תוכנית מנויים היא מעין מועדון אקסקלוסיבי שהחברים בו משלמים סכום חודשי קבוע כלשהו וזוכים להטבות ייחודיות. למשל, תוכן בונוס, גישה לתכנים לפני שהם מתפרסמים לקהל הרחב, פרקים נטולי פרסומות, מפגשי מאזינים יהודיים, הרצאות וכהנה וכהנה. מניסיוני, השיטה הזו לא אפקטיבית בכלל בישראל הקטנטונת, גם לפודקאסטים גדולים יחסית. הסטטיסטיקה מלמדת שלכל היותר אחוז או שניים מכלל המאזינים, ולרוב אפילו פחות מכך, יהיו מוכנים להצטרף לתוכנית מינויים שכזו, וכמעט תמיד הכסף שנרוויח ממנה לא יצדיק את כמות העבודה הנוספת שנצטרך להשקיע בעניין. ותמיד תהיה עבודה נוספת, מכיוון שמעצם טבעו של מועדון מנויים אקסקלוסיבי, לא נוכל לתת לחברים את אותו הדבר שמקבלים מאזינים שלא משלמים. בשורה התחתונה, אם כן, תוכנית מנויים היא לא דרך מעשית לעשות כסף מפודקאסטים. מפגשי מאזינים. למפגשי מאזינים, כפי שציינתי בפרק שעסק בשיווק, יש תרומה נפלאה להצלחת התוכנית. המפגש האישי והאינטימי עם המאזינים מחזק מאוד את הקשר בינם ובין המגיש, וגם מגבש את קהילת המאזינים עצמה. אירועים שכאלה יכולים להיות גם מקור הכנסה מסוים, בין אם ממחירת כרטיסים לאירוע או ממחירת מרצ'נדייז. אני למשל נוהג להציע את ספריי למחירה במסגרת מפגשי המאזינים של עושים היסטוריה. עם זאת, למרות תרומתם של מפגשי המאזינים להצלחת התוכנית, הם לא ממש מוצלחים כמקור הכנסה. הסיבה לכך היא המאמץ שיש להשקיע בהפקתו של מפגש לעומת פוטנציאל ההכנסה ממנו. אם יש לנו הרבה מאזינים, מפגש כזה עשוי להיות אתגר הפקתי לא מבוטל. צריך למצוא מקום שיכול להכיל כמות גדולה של אנשים, למצוא עובדים או מתנדבים שיעזרו לנו לנהל את האירוע, לארגן אוכל ושתייה, וכמובן ליצור את התוכן עבור המפגש, הרצאה, פאנל, הקלטת פרק בשידור חי וכדומה. כמי שהפיק לפחות 5 מפגשים, שבכל אחד מהם נכחו מאות מאזינים, אני יכול להעיד שכל אירוע שכזה הוא כמו חתונה קטנה על כל המאמץ ההפקתי והסטרס שכרוך בו, ולרוב ההכנסות ממחירת הכרטיסים לא תואמות את מידת ההשקעה. כמובן שאם אין לנו הרבה מאזינים, האתגר ההפקתי נמוך בהרבה, אבל אז גם ההכנסות הפוטנציאליות נמוכות בהתאם. מכל הסיבות הללו, אני ממליץ שלא להתייחס למפגשי המאזינים, שהם כאמור דבר מבורך, ואני מעודד אתכם ליזום כמה שיותר מהם כמקור הכנסה, אלא בראש ובראשונה כאירוע חברתי ומגבש לקהילת המאזינים. אם במקרה תצליחו גם להרוויח קצת כסף מהעניין, מה טוב. חסות ארוכת טווח. מודל החסות ארוכת הטווח, Long Term Sponsorship, כפי שמרמז שמו, מבוסס על גוף או יחיד שנוטלים חסות על התוכנית ומממנים אותה לאורך זמן, בניגוד לקמפיין פרסומי שהוא מקומי וקצר מועד. במובנים רבים, זהו מודל החסות האולטימטיבי והמוצלח ביותר, ואין פלא שרבים מאמני הרנסנס הגדולים ביותר, מליאונרדו דה וינצ'י ועד מיכאלנג'לו, הפיקו את רבות מיצירותיהם המשובחות ביותר כשהם פעלו תחת חסותם של פטרונים עשירים כדוגמת משפחת מדיצ'י או אפיפיורים שונים. חסות אישית שכזו מעניקה ליוצר יציבות ושקט נפשי ארוך טווח, ונותנת בידו את האפשרות להקדיש את מלוא תשומת ליבו לעבודה היצירתית, במקום להתעסק בגיוס כספים ורדיפה הכי מפרסמים. מסיבה שאינה ברורה לידי הצורך, מודל החסות ארוכת הטווח לא פופולרי כיום בקרב חברות מסחריות. פה ושם אפשר למצוא גופים פילנטרופיים, כגון עמותות וקרנות שמסכימות לממן פודקאסטים בתחומים שקרובים לליבם, אבל קשה למצוא בישראל גוף מסחרי שיסכים לקחת חסות ארוכת טווח על תוכנית כלשהי. וזה ממש ממש חבל, מכיוון שמניסיוני האישי זו הדרך האפקטיבית והטובה ביותר לפרסם בפודקאסטים. לראיה, הפודקאסט הכי מצליח שעשיתי אי פעם, Malicious Life, הוא תוצר של שיתוף פעולה עם חברה מסחרית שמממנת את הפודקאסט מזה 5.5 שנים, נכון לזמן כתיבת שורות אלה. ההצלחה הגדולה של Malicious Life, שממוקם באופן קבוע ברשימות הפודקאסטים המואזנים ביותר בעולם הטכנולוגיה בארצות הברית, הפכה את הפודקאסט לנכס הדיגיטלי השיווקי המשמעותי ביותר של החברה. אנשי המחירות שלה מספרים לי כיצד כמעט כל פגישה עם לקוח פוטנציאלי מתחילה בשיחה על הפודקאסט האהוב, דרך נהדרת לשבור את הקרח וליצור אווירה חיובית, ובכל כנס מקצועי בעולם הבטחת המידע, הביטן של החברה הופך למוקד עלייה לרגל של מאזינים שרוצים לקבל מרצ'נדייז של הפודקאסט. חשוב לדעת שגם אם שיחק לכם מזלכם והצלחתם למצוא גוף שיפרוס את חסותו על הפודקאסט שלכם, לא תמיד החסות הזו תהיה חיובית ותורמת. מידת ההצלחה של חסות ארוכת טווח תלויה מאוד במידת המעורבות של הספונסר בתוכנית ובמורכבות של העבודה השוטפת מולו. ככלל, ככל שהספונסר פחות מעורב בתוכנית, כך ייטב. אם נותן החסות בוחש בתכנים של הפודקאסט, הוא כמעט תמיד יערוס אותו, מאותה הסיבה שאם האפיפיור יוליוס השני היה מנסה לומר למיכאל אנג'לו איך לצייר את התקרה של הקפלה הסיסטינית בוותיקן, הציור היה יוצא גרוע, כי מיכאל אנג'לו היה צייר מחונן והאפיפיור לא. כדי להצליח בפודקאסטים צריך לדעת לעשות פודקאסטים. זאת ועוד, ככל שנוכחותו בתוכנית של נותן החסות בולטת יותר, למשל שמו של הספונסר מופיע בתדירות גבוהה במהלך הפרק, כך תיווצר אצל המאזינים התחושה שהתוכנית היא למעשה לא יותר מאשר פרסומת ארוכה, ומכאן הדרך לנטישת המאזינים ולכישלון היוזמה כולה קצרה ביותר. מכיוון שכך, חשוב מאוד להסכים ולהחליט על מידת מעורבותו של נותן החסות בפודקאסט מבעוד מועד, לפני תחילת העבודה המשותפת. יש אין סוף דרכים שבהם יכולה לבוא מעורבות שכזו לידי ביטוי, אבל אני יכול להמליץ על מודל שעבד עבורי בצורה נהדרת ב-Malicious Life. נותן החסות יכול להיות מעורב בבחירת נושאי הפרקים, אבל למעט מקרים חריגים, כמו למשל תוכן שעלול להזיק למוניטין של הספונסר באופן כלשהו, לא יהיה מעורב בתוכן של הפרקים עצמם. שמו שנותן החסות יוזכר בנקודות מעטות וקבועות במהלך הפרק. למשל, בפתיח, הפודקאסט בחסות X, בסגיר ובהפסקת פרסומת יהודית במהלך הפרק. וכמו בכל פרסומת, גם כאן חייבת להיות הבחנה ברורה בין תוכן הפרק ובין הפרסומת, בדרך כלל באמצעות מעברון מוזיקלי שמסמן למאזינים שיצאנו להפסקת פרסומות. אם אורחים מטעמו של נותן החסות מופיעים בפרק, למשל כמרואיינים, הם חייבים להופיע בחובם המקצועי בלבד. זאת אומרת, להתראיין כאנשי מקצוע לכל דבר, ולא להזכיר מוצרים או שירותים שנותן החסות. אם נרצה להזכיר מוצרים או שירותים שנותן החסות, עלינו לעשות זאת במסגרת הפסקת הפרסומת, או כפינת תוכן שיווקי, כפי שהיינו עושים עבור כל מפרסם אחר. מצידו של הפודקסטר, חשוב לוודא שהחסות שמעניק הספונסר לתוכנית אכן משתלמת לספונסר. זאת אומרת שהיא מביאה לנותן החסות את התועלת לה הוא זקוק. אחרת, במוקדם או במאוחר, הוא יפסיק לממן את התוכנית. נסו לגלות בשיחות מקדימות עם נציגיו של הגוף נותן החסות, מהן מטרותיו של הארגון במתן החסות, למשל שיווק או חיזוק התדמית בקרב קהלים מסוימים, וודאו שאתם פועלים כדי לקדם את המטרות האלה. כמו כן, מכיוון שמדובר בחסות ארוכת טווח, יש לקחת בחשבון שצרכיו ומטרותיו של נותן החסות עשויים להשתנות עם הזמן, ולכן כדאי לקבוע פגישות סטטוס עם נציג הארגון, אחת לפרק זמן קבוע כלשהו, כדי לוודא שלא צצות בעיות, ושאתם עדיין מיושרים עם צרכיו שנותן החסות. מרצ'נדייז. דרך חביבה במיוחד להרוויח מהפודקאסט היא באמצעות מכירה של חולצות, כובעים, כוסות, סטיקרים ועוד כהנה וכהנה מוצרים שעליהם מודפס הלוגו של התוכנית. למה חביבה? כי אפילו אם לא נרוויח הרבה ממכירת מרצ'נדייז, זה עדיין כיף לראות מאזינים מסתובבים עם חולצה של הפודקאסט או סטיקר עם הלוגו שלה מודבק על גב מחשב נייד. וזה בדיוק העניין. מכירת מרצ'נדייז לא מכניסה הרבה כסף, המוצרים שבהם מדובר הם לרוב זולים יחסית, וסביר להניח שכל מחירה תניב לנו כמה עשרות שקלים לכל היותר. אבל בנוסף לרווח הכספי הזעום, אנחנו מרוויחים גם שיווק מעולה. אין פרסום טוב יותר לפודקאסט שלנו מאשר מאזין שמסתובב עם חולצה של הפודקאסט או שותה קפה מספל שעליו הלוגו של התוכנית. החיסרון של מכירת מרצ'נדייס הוא שאם אנחנו לא עושים את זה נכון, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו טובים במרכאות בים של לוגיסטיקה. עשיתי את הטעות הזו בשנותיה הראשונות של עושים היסטוריה, כשעצרתי חולצות של התוכנית ומחרתי אותן דרך אתר הבית שלה. לא לקחתי בחשבון את המגוון הגדול של גדלים וצבעים שצריך לשמור במלאי כדי לענות על צורכיהם של הקונים, ומצאתי את עצמי מבזבז המון זמן במעקב אחר המלאים השונים, הזמנות, משלוחים וכדומה. בקיצור, ניהלתי סניף מקומי של זרה, תמורת משכורת ממש ממש נמוכה. היום, למרבה המזל, ישנם שירותים שיכולים להסיר מעלינו את ההתעסקות הזו. חנויות מקוונות שמאפשרות ללקוחות להזמין את המוצר הרצוי עם הלוגו שלנו ישירות מהחנות, מבלי שאנחנו נצטרך להיות מעורבים בעניין, למעט בהגדרות הראשוניות של עיצוב הלוגו וכדומה. כמובן שתמורת השירות הזה, החנויות לוקחות נתח מסוים מכל מחירה, מה שנוגס עוד יותר ברווח הזעום ממילא שלנו. מחירת מרצ'נדייז, אם כן, היא פחות דרך להרוויח כסף מהתוכנית ויותר יוזמה שיווקית מגניבה, וככה גם צריך להתייחס אליה, לדעתי. המפתח להצלחה במחירת מרצ'נדייז היא בנייה נכונה של המיתוג הוויזואלי של התוכנית כבר בשלב מוקדם יחסית של חייה. צרו לתוכנית שלכם לוגו ייחודי, גם כאן ניתן להיעזר בשירותים מקוונים, והקפידו לשים אותו בכל מקום רלוונטי. באתר הבית, בתמונת הכותרת, ברשתות החברתיות וכדומה. עם הזמן, הקהל ילמד לזהות את הלוגו ולקשר אותו אל הפודקאסט. הפקת פודקאסטים לחברות וארגונים. על פניו, מדובר בחלומו הרטוב של כל פודקאסטר. הטלפון מצלצל, ובצד השני של הקו ישנו נציג של ארגון כלשהו שמציע לכם להפיק פודקאסט עבור הארגון, תמורת תשלום כמובן. מישהו שאשכרה מוכן לשלם לנו כסף כדי לעשות את מה שאנחנו בלאו הכי אוהבים לעשות. ואכן מדובר פוטנציאלית בכסף לא רע. לחברות וארגונים רבים יש תקציבי שיווק מכובדים, ומה שיראה לנו ככסף גדול עשוי להיות סעיף שולי וזניח מאוד ברשימת ההוצאות של החברה. אבל הנה מגיע האבל. תשאלו כל פרילנסר שעובד עם ארגונים. זה לא קל. בכל ארגון יש בירוקרטיה ופוליטיקה ארגונית שאם לא נזהר, עלולים למרר לנו את החיים, ובמקרים קיצוניים אפילו להפוך את העבודה עם הארגון ללא משתלמת. תחשבו על זה ככה. בתכלס, התשלום שאתם מקבלים מהארגון הוא לא תמורת הפודקאסט שאתם מפיקים, אלא תמורת הזמן שלכם. כל שעה שאתם משקיעים בפרויקט היא שעה שהייתם יכולים להשקיע במיזם אחר ואולי רווחי יותר. אם הפוליטיקה הפנימית והבירוקרטיה של הארגון שואבים אתכם לתוכם בעוצמה גבוהה מדי, אין סוף פגישות וישיבות ודרישות לשינויים על כל צעד ושעל וכדומה, אתם עלולים בהחלט לגלות שהפרויקט הפך לסיוט שאי אפשר להשתחרר ממנו, שהרי כבר קיבלתם כסף והתחייבתם לספק תוצאות. אני מדבר כמובן מניסיון אישי. החברה שהקמנו דני ואני, פודקאסט ישראל, עוסקת בדיוק בתחום הזה, ולא פעם ולא מאה פעמים מצאתי את עצמי עובד אל תוך הלילה כדי להתמודד עם דרישות מפתיעות ושינויים של הרגע האחרון, בגלל שהמנכ״ל לא אהב משהו קטן וחסר חשיבות, לדעתי כמובן בפרק כלשהו. מסיבות אלה, אני ממליץ לנקוט במשנה זהירות לפני שנכנסים לפרויקטים כאלה, אפילו אם החברה שפנתה אלינו היא חברה מוכרת ונוצצת, והתשלום נדמה כמפתה מאוד. הפקה של פודקאסטים לארגונים דורשת מומחיות ומקצוענות, לא רק בעשיית הפודקאסט עצמו, אלא בניהול העבודה השוטפת מול הלקוחות. העיסוק בתחום הזה כדאי, לדעתי, רק למי שרוצה להפוך את הפודקאסטים מתחביב למקצוע. אחרת ההתעסקות בפרויקט עלולה להפוך לכאב ראש גדול ומאוד לא משתלם. מיתוג אישי. כן, אני יודע, ביאסתי אתכם. פרסומות, פרקים ממותגים, מועדוני מאזינים, מרצ'נדייס ועוד, כל האפשרויות שמניתי עד כה לעשיית כסף מפודקאסטים היו גרועות למדי כל אחת מסיבותיה שלה, כשהמכנה המשותף לכולן, פחות או יותר, הוא שגם אם אתה עובד קשה, הרווח הוא בדרך כלל זעום ביותר ולא משתלם. מבאס. אבל להגנתי אני אומר שהזהרתי אתכם מראש בתחילת הפרק. אין דרך, לפחות ככל הידוע לי, להרוויח כסף ישירות מפודקאסטים, ובטח ובטח בישראל הקטנה. אבל זה לא אומר שאי אפשר להרוויח כסף מפודקאסטים בעקיפין, ולמעשה אפשר גם אפשר. אז כן, סוף סוף הגענו אל החדשות הטובות. אתם כמשאב. הבסיס לכל העניין הוא ניצול נכון של הצלחת הפודקאסט כדי לחזק את המותג האישי שלנו. מיתוג אישי אולי נשמע כמו מונח מפוצץ, אבל בסופו של דבר מדובר ברעיון פשוט שכולנו מבינים באופן אינטואיטיבי. על מה אתם חושבים כשאתם שומעים את השם יובל נוח הררי? כנראה שאתם חושבים על היסטוריה ופילוסופיה. ארנולד שוורצנגר? סרטי אקשן והרמת משקולות. המיתוג האישי הוא התדמית שלכם בציבור, הערכים, הכישורים והנושאים שאימם אתם מזוהים בעיני הציבור. מהרגע שיצרתם לעצמכם מיתוג אישי מוצלח ואתם מזוהים בקרב הציבור עם התחום שבו אתם עוסקים, נפתחת בפניכם הדלת לנצל את המיתוג הזה לשם פרנסה. האופן הספציפי שבו תוכלו למנף את המיתוג שלכם משתנה מתחום לתחום. יובל נוח הררי למשל מוזמן להרצאות. ארנולד שוורצנגר מרוויח מהשתתפות בסרטים והקים חברות לשיווק תוספי תזונה למתאמנים. אם המיתוג האישי שלכם הוא בתחום ראיית החשבון למשל, תוכלו להתפרנס מייעוץ ללקוחות, ואם אתם מוכרים בתחום התזונה, תוכלו להעביר סדנאות בריאות. האפשרויות הן פחות או יותר בלתי מוגבלות. המפתח להצלחה הוא ההבנה שבעוד שהפודקאסט שלכם הוא משאב בלתי מוגבל, דהיינו, אפשר ליצור אינסוף עותקים של הפרקים ולחלק אותם לכל המעוניין, אתם עצמכם מהווים משאב בחסר. כל עוד לא ימציאו פטנט חדש, יש רק עותק אחד מכם, ומי שמעוניין לנצל את המשאב הזה, לשם הרצאה, סדנה או כל פעילות אחרת, צריך לשלם פרמיה גבוהה יחסית על הזכות לקבל לרשותו את העותק היחיד של המשאב בחסר הזה, אתם, באופן אקסקלוסיבי לפרק זמן כלשהו. מרצים להיסטוריה לצורך הדוגמה יש לא מעט, אבל יובל נוח הררי יש רק אחד, ובשלב הזה של הקריירה האולטרה מצליחה שלו, כל העולם ואחותו רוצים לשמוע את התובנות המרתקות של נוח הררי לגבי ההיסטוריה והעתיד של האנושות. ומכיוון שהביקוש ליובל כה גבוה, התשלום שהוא יכול לגבות תמורת השתתפות בהרצאה שכזו יכול להיות גבוה בהתאם. נכון, כנראה שאף אחד מאיתנו לא יזכה להגיע למידת הפרסום וההצלחה של נוח הררי או של שוורצנגר, אבל אפילו מיתוג אישי צנוע יחסית יכול להוות מנוף מעולה לקריירה המקצועית שלנו. נאמר שאני משפטן בתחום הנדלן ובכך גם עוסק הפודקאסט שלי. מחוץ לעולם הנדלן כנראה שאף אחד לא יודע מי אני, אבל אם בקרב העוסקים בנדלן שמי מוכר ומזוהה עם מומחיות בתחום המשפט, זה עשוי להבטיח לי זרם קבוע של לקוחות שזקוקים לייעוץ משפטי בתחום. המיתוג האישי שלי, לשם הדוגמה, הוא מומחיות בפודקאסטים, וזו כנראה הסיבה שבחרתם לרכוש את הספר שלי, ולא ספר דומה שנכתב על ידי מישהו עם מיתוג פחות משלי. טיפ של בני רייך, ניהול מוצר, גרסת הבמאי. כמנהל מוצר, כשחשבתי על הפודקאסט שלי, ניגשתי אליו כמו שאני ניגש לכל מוצר. ההמלצה שלי לכל אחד שרוצה לעשות פודקאסט היא קודם כל לשאול את עצמו למה. במקרה שלי, רציתי להעביר ידע לאנשים על ניהול מוצר מהצד היותר רך ואנושי שלו. זה השפיע גם על התוכן ואפילו על השם של הפודקאסט, ניהול מוצר, גרסת הבמאי. אנשים רצים לחשוב על הבעיות הטכניות של הפקת פודקאסט, אבל האמת היא שהן מאוד קלות לפתרון והרשת מלאה במדריכים. ברגע שברור לך בפנים למה אתה עושה את הפודקאסט ומה אתה רוצה להשיג, כל שאר הדברים יבואו בקלות. יתרונות המיתוג האישי. לניצול חכם של המיתוג האישי יש יתרונות רבים. ראשית, פוטנציאל הרווח הכספי גבוה בסדרי גודל, מאשר כמעט כל אחת מהדרכים האחרות שתיארתי לעשות כסף מפודקאסטים. למעשה, הפוטנציאל הזה לא כל כך תלוי במידת ההצלחה של הפודקאסט שלכם, אלא קשור יותר לתחום המקצועי ולנישה שבה אתם פעילים. אם אתם עורכי דין בתחום הנדלן, למשל, פוטנציאל הרווח שלכם תלוי בסכומים שאנשים בדרך כלל מוכנים לשלם תמורת השירות הזה, ולא בשאלה אם יש לכם 300 או 3,000 מאזינים לתוכנית. במילים אחרות, למרות שגם כאן נצטרך לעבוד קשה בשביל להרוויח כסף, יש סבירות גבוהה יותר שהתמורה שנקבל תמורת העבודה הקשה הזו תהיה הוגנת והולמת את המאמץ. היתרון השני הוא שבניגוד לכמעט כל שאר הטכניות שתיארתי קודם, ניצול מרבי של המיתוג האישי שלכם לא רק שלא פוגע בפודקאסט, אלא אפילו תורם לו. בעוד שמסחור יתר של הפודקאסט באמצעות פרסומות למשל, עלול להבריח מאזינים מסוימים, אם אתם מעבירים הרצאות בנושא שבו עוסק הפודקאסט שלכם, יהיו אנשים שבעקבות השתתפות בהרצאה יתחילו להאזין לפודקאסט. במילים אחרות, ההצלחה המקצועית שלכם תחזק את הפודקאסט שלכם, שבתורו יחזק את ההצלחה המקצועית, שיחזק את ההצלחה של הפודקאסט, וכן הלאה וכן הלאה, במעין מעגל קסמים חיובי. ולבסוף, זו גם השיטה היחידה לעשיית כסף מפודקאסטים שאשכרה אפשר ליהנות ממנה. אני למשל מאוד אוהב להרצות בפני קהל על נושאים טכנולוגיים ומדעיים. אני שואב סיפוק והנאה אדירים מלגלות לאנשים את היופי שחבוי ברעיונות מדעיים. ההצלחה של הפודקאסט פותחת בפניי את הדלת לעשות עוד ועוד הרצאות כאלה, כך שאני מרוויח פעמיים. גם מהתשלום על ההרצאות וגם מהסיפוק האישי והמקצועי שאני מקבל מהם. איך למתג את עצמך באמצעות הפודקאסט? ברוב המקרים הקישור בין האדם, המותג והתחומים שעימם הוא מזוהה מתרחש באופן טבעי וללא כוונה תחילה. שוורצנגר הפך למותג בתחום הרמת המשקולות מעצם העובדה שהוא זכה בתחרויות יוקרתיות, ויובל נוח הררי כתב ספרים על היסטוריה. סביר להניח שאם הפודקאסט שלכם יצליח, המיתוג האישי שלכם בנישה שבה אתם פעילים ייווצר כמעט מעצמו. אבל נתקלתי גם בלא מעט מקרים שבהם פודקאסטרים מצליחים מאוד קלקלו לעצמם במרכאות את ההצלחה הזו בלא משים, בגלל בחירות שגויות שהם עשו בתחילת הדרך. טעות נפוצה אחת היא להעלים את עצמך מהפודקאסט. יש מגישים טהרנים, שמבחינתם הדבר החשוב והעיקרי בתוכנית הוא התוכן, וכל אלמנט אחר בפודקאסט הוא אסור ומוקצה, כולל בהקשר שלנו הם עצמם. הם לא מספרים על עצמם ועל הפעילות שלהם בתחום שבו עוסקת התוכנית, וכבר נתקלתי במקרים קיצוניים שבהם המאזינים אפילו לא יודעים איך קוראים לפודקאסטר שמגיש את התוכנית. אז נכון, בפודקאסטים התוכן הוא ללא צל של ספק הדבר הכי חשוב, אבל כשאנחנו מעלימים את עצמנו מהתוכנית, אנחנו פוגעים בה. הסיבה לכך נעוצה באותו קשר אישי ואנושי בין המגיש והקהל שמאפיין את הפודקאסטים, ולא כל כך קיים ברדיו ובטלוויזיה. איך אנחנו יכולים להתאהב באדם שאנחנו לא יודעים עליו דבר פרט לאיך שהוא נשמע? אם החיבור היחיד בינינו ובין המאזינים הוא ברמת התוכן, כנראה שלא ייווצר אותו חיבור רגשי, והתוכנית לא תממש את הפוטנציאל שלה. כמובן שגם הקיצוניות השנייה שגויה באותה המידה. הרי בסופו של דבר, המאזינים באו לצרוך תוכן בנושא מסוים, ואם כל מה שנעשה יהיה לדבר על עצמנו, כנראה שהם לא ירצו להאזין לנו. שביל הזהב נמצא, כמו תמיד, איפשהו באמצע. התחילו כל פרק של הפודקאסט שלכם באזכור שמכם, ואם זה רלוונטי, בתואר המקצועי שלכם. למשל, שלום, שמי ישראל ישראלי, ואני עורך דין בתחום הנדל"ן. הקפידו לעשות זאת בכל פרק. אם במרוצת הפרק עולה נושא כלשהו שיש לכם אנקדוטה מקצועית אישית לגביו, שלבו את הסיפור הזה בתוכן באופן טבעי. למשל, הזכרתי מקודם את תמ"א 38, אז הנה סיפור אמיתי מהשבוע שעבר. פנה אליי לקוח שביקש וכדומה. אל תגזימו, כמובן, אתם לא העיקר, התוכן הוא העיקר. אבל אם יש לכם סיפור טוב או דוגמה מועילה מחייכם האישיים, אל תתביישו לשלב אותם בפרק. באתר הבית של התוכנית, בדף האודות, ספרו על עצמכם בהרחבה, במיוחד ובעיקר בזוויות שרלוונטיות למיתוג האישי שאותו אתם רוצים לעודד. טעות נפוצה נוספת היא להימנע מקידום האינטרסים המסחריים האישיים שלנו בתוכנית, מתוך תפיסה שגויה שהדבר עלול להתפס כמסחור של התוכנית. אם קידום כזה נעשה במידה, המאזינים יקבלו אותו בהבנה, מכיוון שהם אוהבים אתכם ואת התוכן שאתם מתאמצים כל כך כדי להביא להם, והם ישמחו לעזור לכם להתפרנס בכבוד. אם הדרך שלנו להרוויח מהתוכנית באמצעות המיתוג האישי שלנו היא לצורך הדוגמה מהרצאות שאנחנו עושים, איך ידע הקהל שאפשר בכלל להזמין אותנו להרצאה אם לא נספר לו? איך ידעו המאזינים שאנחנו מספקים שירותי ייעוץ בתחום הנדלן אם לא ציינו את העובדה הזו במפורש? אל תניחו שהמאזינים יודעים או מנחשים את הדברים האלה מעצמם, גם אם זה נדמה לכם ברור כשמש. הניעו אותם לפעולה בצורה ברורה ומפורשת. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לקבוע נקודת זמן מסוימת בכל פרק, למשל באמצע הפרק או בסיומו, שתהווה מן הפסקת פרסומת לעצמכם. 2-3 דקות שבה אתם מספרים על השירותים או על המוצרים שאתם מציעים ומזמינים את המאזינים שזקוקים לשירותים כאלה לפנות אליכם.